נשמת אברהם בן רג'ינה, רוח השם תניחנו בגן עדן. אמן, אמן. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם יתברך פרשת בו, והיא הפרשה שמציינת את יציאת ישראל ממצרים. והיא מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. ליל שימורים מול אדוני להוציאם מארץ מצרים, הוא הלילה אז ליל אדוני שימורים לכל בני ישראל לדורותם. יציאת מצרים מוזכרת ברבותינו גם כדבר שאנחנו צריכים לזכור אותו בעת עשיית מצוות. יש מצוות שבפועל צריכים לזכור בעת קיום המצווה את יציאת מצרים, וכללית כל יום כשאנחנו קוראים קריאת שמע בוקר וערב אנחנו זוכרים את יציאת מצרים. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. והרבה דיברו רבותינו על לימוד המדרשים שיש ביציאת מצרים, על ניסי השם, לא רק כדי לחזק את האמונה אלא כדי לומר שבזה, תודה רבה רב, כדי לומר שבזה האדם עובר את הגלות הפרטית שלו. לכן משה רבנו סירב 7 ימים לקדוש ברוך הוא לפני שיצא לגאולה. אמרו רבותינו, אישה אחת ילדה במצרים 60 ריבו, זו יוכבד שילדה את משה שהיה שקול כ60 ריבו ישראל. מקום אחר כתוב שהיה כלול מ60 ריבו נשמות ישראל, דהיינו 600,000 נשמות ישראל, שורשי נשמות ישראל. וגם אנחנו בכלל, כולנו, כל אחד מאיתנו יונק משורש אחד, השורש הזה היה אצל משה רבנו. נמצא לפי זה שמשה רבנו עליו השלום לא הסכים לצאת לשליחות הזאת, להוציא את עם ישראל ממצרים, יעבדו חרמים, עד שהוא רואה שאחרון היהודים שיהיה באיזו גלות שתהיה יקבל את הכלים ואת הכוחות לצאת מאותה גלות, מה שנקרא יציאת מצרים הפרטית שלו. כל אחד מעם ישראל, חוץ מהגלות הכללית שאנחנו עוברים, גלות כללית אנחנו שומעים עליה, קיבלנו תזכורת היום, לא? היה כמה עשרות רקטות לנתיבות, ואת היום, כן, היום. ואתמול אמרו שהיה פיגוע ברעננה. הגעתי לשיעור, אמרו לי שהיה פיגוע. טוב. אז בגלות הכללית אנחנו שומעים שיש צרות. אבל חוץ מזה יש גם גלות פרטית. יש אנשים שקשה להם מאוד מבחינה בריאותית. יש להם איבר או שניים שלא מתפקדים כמו שצריך. זה מכביד על כל החיים. יש אדם שיש לו בעיות בריאות בנפש. זה יכול להיות פחדים, זה יכול להיות עצבויות. פגשתי יהודי יקר יקר יקר, תלמיד חכם, מחבר ספרים בהלכה. הוא אומר, אני לא יודע למה אני עצוב. לא יודע למה. הוא גם לא יודע להצביע על נקודה שזה התחיל. פתאום. אבל זה גורם לו לבעיות קשות בתוך הבית. אשתו מבינה. אבל קשה. הוא לא מבין למה שהוא יושב מול הילדים שלו, הוא מתחיל לבכות פתאום סתם. זה קשה, זה ניסיון קשה. ויש אחד יש לו בעיות בשלום בית שלו, ויש אחד בזיווג של הילדים שלו, ויש אחד שהילדים לא מגיעים, בעיות בילודה, וכן הלאה. התמודדויות. אז לכל אחד יש לנו איזה גלות מצרים פרטית, אנחנו רוצים לצאת ממנה. כשאדם זכה ויצא מהגלות מצרים הפרטית שלו, אז קודם כל השערים נפתחים לכל המדרגות הרוחניות. זה מה שראינו בעם ישראל, שאחרי 50 יום הם כבר עומדים למרגלות הר סיני ומקבלים תורה. אז רוחנית זה נפתח. חוץ מזה הקשר לבורא עולם נעשה קשר אחר. אז בדרך כלל הקושייה שאנשים שואלים, למה צריך את כל האיסורים האלו? זה לא רק בעלי עבירות סובלים, גם אנשים צדיקים סובלים. למה צריך לסבול? למה כל הסבל הזה? אז אור החיים הקדוש עליו השלום, כבר בתחילת חומש שמות הוא כתב, את שלט אדם באדם לרע לו מביא סוד מסודי תורה, שתדע שכשנכנסים עם ישראל למצרים, זה כדי לברר משם ניצוצי קדושה. אני לא נמנע על אותם מקובלים לצערי, ולא יודע לומר לכם עכשיו מה זה ניצוצי קדושה, אבל מה שהצלחתי לדלות מרבותיי קצת, כי הם מגלים טפח ומכסים 2,000 אמה, זה כמו אותם שבויים וחטופים שנלקחו בשבי, השם יחזיר אותם לבתיהם בריאים ושלמים, בנפש ובגוף. ככה יש ניצוצי קדושה, חלקי נפש קדושה, שנפלו בשבי, וצריך להוציא את החלקים הללו, צריך לגאול אותם. אז הם יכולים לצאת או על ידי תורה, או כמו שכותב אור החיים הקדוש, שיש כוח בייסורים להוציא את אותם נשמות קדושות שכלואות, בלי שהאדם מבין איך זה נעשה. אתה סובל, אתה מתייסר, אתה אומר, ריבונו של עולם, תוציא אותי, אבל אתה לא יודע שבזמן שנכנסת לאותה גלות בנפש, לאותה צרה, לא משנה אם זה בעיות בפרנסה, בבריאות, בחינוך וכן הלאה, הקדוש ברוך הוא הוריד אותך למקומות מאוד מאוד לא נעימים. שמה במקומות הנמוכים הללו מחכה איזו נשמה יהודית שתפדה אותה. שמה מחכה איזו נשמה יהודית שתציל אותה. אנחנו רק לא רואים את זה. אבל ברוך השם שבאנו בדור שלמדנו על בשרנו שלא כל מה שאתה לא רואה לא קיים. אתה יכול לשבת ברכב שלך ויש לך מערכת GPS בתוך הרכב, Waze, ואתה כותב לו שאתה רוצה למקום פלוני להגיע, והוא אומר לך, תפנה ימינה, תפנה שמאלה. איפה הוא? איך זה מחובר? באיזה חוט זה מחובר? לא, זה אותו תלוויין, לא רואים. משמע שלא כל מה שלא רואים לא קיים. אם זה נכון במה שבשר ודם עשה, בינו של קל וחומר, אלף אלפי הבדלות, בורא עולם, שיש מציאויות רוחניות, נשמות שהן כלואות וצריכות ישועה. איך מוציאים אותם? אומר אור החיים הקדוש בפרשתנו, מה שהגמרא אמרה שבני ישראל יצאו ממצרים, רוקנו אותה. ועשוה כמצולה שאין בדגים, כמצודה שאין בדגן, מה זה? הם לקחו את כל ניצוצי הקדושה שהיו שם, וארץ מצרים נתרוקנה, שאמרו שאסור לנו לחזור למצרים. עובר בעשה. הקדוש ברוך הוא עבר במצרים, והוא אומר, כמו המגנט שהוא שואב ברזל, ואתה לא רואה שיש איזה חוט שמושך. אומר אור החיים ככה, שהקדושה באה ומופיעה בכל עוצמתה, ניצוצי הקדושה שהיו בשבי נמשכים מיד לקדושה הזאת, ואז מה קורה? הסתרה האחרה שהחזיקה אותם מתמוטטת. למה? כי לסתרה האחרה אין קיום מצד עצמה. הצד האחר, הצד התמה, אין לו קיום מצד עצמו. כל הקיום שלהם מצד הקדושה שלנו. לכן יש דברים פליים שבכל מקום שיהודי מקים דבר מקודש, אפילו קבר של צדיק, באים הגויים, מקימים שם מסגד, כנסייה. מה יש להם עם קבר רחל? לא הבנתי איך רחל אמנו קשורה אליהם. אבל גם שם הם מקימים לך שם מסגד, למה? מה הם קשורים לשמואל הנביא? שמואל הנביא, מה קשור אליהם? אבל אין להם קיום בלי זה. אין קיום. אז כל הקיום שיש לכל אותם העמים בעולם, זה מכוח היהודים שיש שם. אומר אור החיים הקדוש, גם מצרים, הקיום שלה היה מכוח ניצוצי קדושה קדושים שהיו בפנים. וכשעם ישראל נכנסו וסבלו בחומר, בלבנים, בכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, הם גאלו משם את אותם נשמות בלי שהם מבינים איך זה קורה. כלומר, בוא ניקח את זה לימינו, כשאתה סובל עכשיו, ויש לך פעם בשנה מריבה עם אשתך, חלילה, לא צריך להיות, אין מריבה בביתו של תלמיד חכם, לא צריך להיות אפילו פעם בשנה. אבל עד שנהיה תלמידי חכמים, יש מריבה פעם בשנה. נמשך כמה רגעים, בסדר? זה צער. אדם יש לו עכשיו מצוקה עם הילד, עם הבן, עם הבת, יש לו מצוקה בשידוכים שלהם, מצוקה בזה שהוא רוצה להכניס אותם למוסד תורני, ויש לו בעיות, וכן הלאה. כל אחד יודע את הבעיות שלו. אומרת התורה, תדע לך שבייסורים האלו שאתה סובל, בלי שאתה יודע, אתה גואל נשמות שאתה לא רואה. לפעמים אנחנו רואים את הגאולה. יש איזה יהודי יקר 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 בצפון הארץ, הוא זכה לחזור בתשובה, והיום הוא מזכה הרבה מאוד במקום שלו שם בצפון. הוא שלח לי סיפור, הרב, אני אשאיר לך את הסיפור הזה, אתה משאיר לי תמיד דברי תורה, אני נהנה בזכותך, אני אשאיר לרב את זה, הבאתי את זה בכוונה, הנה זה כאן, כמו שהוא כתב, אני לא הוספתי. והתקשרתי אליו לפני השיעור, אמרתי לו, אתה מסכים לי להגיד את השם? אתה כתבת את השם שלך והפצת את זה ככה במייל, זה אפשר? אמר לי, כן, כן, תגיד, שיתחזק עוד יהודי שווה. הוא היום מזכה את הרבים הרבה, והרבה דברי תורה, משתדל מאוד, לומד, מלמד. והוא מספר לי, במייל הזה, אולי הוא שלח את זה לעוד אנשים, מה שהוא עבר כשהוא היה בכלא בהונגריה. הונגריה, הוא אומר שזה אחד המקומות הכי אכזריים שיש. הוא אומר שהשם של הכלא הוא כיוון אחד. זה השם של הכלא. כדי לרמז למי שנכנס לשם, תדע בדיוק מה הולך כאן. אז ככה הוא מספר. אני אקריא לכם את מה שהוא מספר. ותבינו שלפעמים הקדוש ברוך הוא מייסר יהודי ושולח אותו למקומות נמוכים מאוד. והוא נמצא בין גויים, והוא יכול לשאול שאלה, ריבונו של עולם, מה אני עושה פה? כל כך הרבה גויים, רק אני הייתי חסר פה. וככה הוא כותב, לפני 6 שנים, באחד מבתי הכלא הקשים והאכזריים בעולם בהונגריה, המכונה דיוטר, כנראה, לא בטוח שאני אומר את המילה נכון, כלומר כיוון אחד, הוא כותב, מי שנכנס, לא יוצא. הוא כותב, אני ארז, שפוט 10 שנים, כבר נמצא בכלא, קרוב ל7 שנים. הוא נשפט ל10 שנים, 7 שנים הוא כבר בפנים. הוא מנהגי בכל לילה, בשעות הקטנות של הלילה, ללמוד תורה, מ2 בלילה, עד הבוקר, כולל תפילת שחרית, ואחרי זה הוא ממשיך עד הערב. כל יום היה מאבק תמידי עם הסוהרים הנאו-נאצים, על היהדות שלי. על פי החוק שלהם, מותר להחזיק בתוך התא רק ספר אחד. בהשגחה פרטית, היו לי למעלה מ30 ספרי קודש, תמונה מצורפת, הוא באמת צירף תמונה, ראיתי שם אותו יושב, ושהוא שמע, כמה ספרי קודש, 10. כל יום, היו מחפשים סיבה איך לקחת לי את הקדוש לי, ספרים, תפילין, וכל יום היה מריבות איתם. והייתי נענש על זה שמתוך כל כך הרבה שנים של בית סוהר ביליתי במצטבר 2.5 בצינוק, הכוונה בעונש. יום אחד, בערך לפני 6 שנים, אני לומד תורה, וברוך השם סיימתי שם מסכתות שלמות. בשעה 2.30 בלילה פותחים את התא 8 סוהרים. צוות הקומנדו שלהם, כך הם מכנים את עצמם, מסכות על הפנים, 2 כלבים, והמפקד שלהם אומר, ארז, קיבלנו הוראה מהמטה הכללי לקחת לך את כל הציוד הדתי שלך. שאלתי למה? אמרו לי, קיבלנו פקודה, אנחנו מבצעים. יש לך 10 דקות לקפל הכל. אם לא, אנחנו נכנסים וזה ייגמר בצורה אחרת. צריך להבין, הוא כותב לי, שהם נכנסים לתא, זה כמו דיניין של הצבא שלנו, שחורש את הכל. גם הם נכנסים לתא, הם חורשים את כל מי שנמצא בתוכו, והוא הולך לכמה חודשים להשפוז. סגרו את הדלת ואני עומד שם וחושב מה לעשות. ואז נזכרתי בגמרא ומנחות למדי, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך אלו תפילין שבראש. גמלה בליבי החלטה להניח עליי את התפילין. מיד עשיתי את זה. התעטפתי בתלית, לקחתי כמה ספרי קודש, חיבקתי אותם חזק, שם תפילין וצעק להם באנגלית, קדימה תיכנסו. הם פותחים את הדלת ורואים אותי עטוב בטלית, מעוטר בתפילין, קפאו במקום. אני צועק עליהם, אם יש לכם אומץ, תיכנסו. והם מתחילים להתווכח ביניהם. מי ייכנס? כנס אתה, כנס אתה. בכבוד, 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 בכבוד. פתאום אחד מכבד את השני, ואף אחד לא מצליח. קפואים, אולי מפחד. ואז הבנתי שגוי ארור, חמוש, עם כלב, רואה יהודי עטור בתפילין, הוא מפחד. במשך 20 דקות הם רבים ביניהם מי ייכנס לתא. הכלבים כבר לא נפחו. לבסוף שראו ככה, המפקד שלהם הלך והזעיק את מנהל בית הסוהר. הוא הגיע עם הפיג'מה שלו, עמד מחוץ לתא ואמר לי, זיזוב, אתה משוגע. אמרתי לו, משוגע או לא, אף אחד לא הגע לי בקדושה. רצו לסלק אותי עם כל הקדושה. אמר לי, בסדר, אבל סירבת פקודה, אתה הולך 20 יום לצינוק. באמת לא הייתה לי בעיה, כי התנאים כמעט דומים. רק בצינוק לוקחים לך את המזרון והסמיכות מ-6 בבוקר עד 10 בלילה. קר מאוד, והטמפרטורות במינוס כמה מעלות. אבל לא היה אכפת לי. הייתי מתחמם מהתורה. אני כרגיל בסדר שלי לומד, מתפלל, וכל יום בזמן שאני מעוטר בתפילין ומתפלל, מישהו פותח את התא בצורה מאוד אגרסיבית, מסתכל עליי, מה אני עושה? סוגר חזק. אני כמובן לא הייתי מתייחס. אחרי שבועיים בערך, סיימתי תפילה. ופתאום אותו סוהר פותח את התא וצועק לעברי, מה זה? הוא מצביע על התפילין. אמרתי לו, אני יהודי, וזה תפילין. הוא לא הבין. אמרתי לעצמי, כנראה הגויים רוצים ללמוד יהדות. אולי מקום כזה צריך להרבות כבוד שמיים. היה שם תנך, שהביא לי הרב של שם. חציו בעברית, חציו בהונגרית, פתחתי לו פרשת בו. אמרתי לו, תקרא. הוא מתחיל לקרוא, מסתכל עליי, קורא עוד הפעם. פתאום אני רואה שהוא מנפח את החזה שלו ואומר בהונגרית, נקם ז'ידו. כלומר, אני יהודי. אמרתי לו, מה? שאלתי אותו, אמא או אבא? אז הוא אמר לי, אמא. וסיפר, אני סניתי את הדת. לא היה לי קשר ליהדות. בכל פעם שאמא שלי הייתה מדליקה נרות כשאני הייתי ילד, האבא הגוי שלי היה מרביץ למכות, והיו לוקחים אותה לבית חולים. ומאז סניתי את היהדות וגדלתי כמו גוי. כששמעתי שיש פה יהודי שמוכן למות בגלל ספרים ומשהו שהוא קושר על הראש והיד, ועוד הביאו אותך לאגף הענישה בגלל זה, שבועיים כואב לי בגוף, אני לא יודע למה. שבועיים אני לא ישן. הייתי חייב לבוא ולדבר איתך. עכשיו הבנת למה? אני ממשפחת שמברגר. אז הוא שואל אותו, תגיד, מי שולט במצלמות בתא? אמר, אני מנהל האגף. תחבא אותם. הוא קיבה. הרמתי לו את השרבול והנחתי לו תפילין בפעם הראשונה בחייו. ואמרתי לו, תברך אחריי. אמר, אני לא מבין עברית. אל תדאג, אמרתי לו. רבי שמעון בר יוחאי אמר שהלשון מסוגל לנשמה. וכך היה. לא מזמן, היהודי הזה, לא משנה שאחרי זה ברוך השם, הוא התחבר לקהילה היהודית, זוכה להניח תפילין, והוא הגיע לכותל המערבי, הוא שלח לי תמונה שהוא נמצא בכותל המערבי ומניח שם תפילין, קוראים לו יוסף שמברגר. זה היהודי הרב, קוראים לו ארז זיזוב, חכם ארז זיזוב, שהוא ברוך השם מזכה את הרבים היום, אחרי שהוא זכה להימלט מהרשעים שהעלילו מה שהעלילו, ולהשתחרר מהם בחיים. ולפעמים הקדוש ברוך הוא מוריד את הבן אדם למקומות הכי קשים שיש, כי יש לו שם איזה עניין. לפעמים אתה רואה את הנשמה שחבויה שם. לפעמים אתה רואה שזה איזה יהודי שחי כמו גוי, הוא כבר מנהל אגף בכלא. בתמונות הוא לא נראה כזה צעיר. והקדוש ברוך הוא ממתין לו מגיל 13 שנה ויום אחד שיניח תפילין, מחכה לו, מחכה. וכשזה לא קורה, ולא באשמתו, כי יש שם אבא גוי שגרם שהוא לעולם לא יתחבר לתורה ולמצוות וליהדות של אמא שלו, אז הוא מוריד אותו למקומות הכי קשים שיש כדי להציל את הנשמה הזו. ככה זה בכל דבר שאנחנו עוברים, רק לפעמים רואים את זה ולפעמים לא רואים את זה. כשאנחנו רואים את זה יותר קל לנו. אז ראינו שירדתי למקום מסוים, וברוך הוא ברוך שמו, פגשתי שם יהודי שלא קשור לתורה ומצוות. ובשיח קטן זכינו, הוא חוזר חזרה. אבל הרבה פעמים אנחנו לא רואים את זה, ואולי ברוב הפעמים אנחנו לא רואים את זה. פתאום בן אדם מגיע למקום מסוים, קנה דירה, והוא לא מבין מה הוא עושה שם. ריבונו של עולם, חשבתי שהדירה הזאת טובה לי, ואני רואה שהיא לא טובה. הוא מדבר עם בורא עולם והוא לא יודע שברגעים האלו ממש הוא מציל כל מיני נשמות קדושות, כמו שמביא אדוננו הבן איש חי. נכון? זה היה עליו, אב? זה היה עליו, הוא עצמו. הזכיר לרב את הסיפור הזה. עכשיו נזכרתי בזה. שהוא עצמו, העסק של האחים שלו, הם היו מפרנסים אותו, את הרב בן איש חי, היה על השם שלו. ופעם אחת באו מהרשויות לאיזה חקירה ולקחו את מי שהעסק על שמו, לקחו את הרב בן איש חי, לקחת אותו בכלא, זה דבר שהוא נורא והיום. והרב היה בצער גדול, 30 יום. ובסוף ה-30 יום בלילה הראו לו בחלום נשמות קדושות וטהורות שהיו כלואות שם, וחיכו שיבואו ויבדו אותם. רק מי יגיע לכלא של גויים וילמד שם התורה, הוא יעשה מצוות, אבל הוא ב-30 יום הללו שהוא ככה ישב ולמד, ודיבר עם אלוקים, הוא הציל את אותם נשמות. קשה מאוד בעולם של חומר, שאנחנו מזהים אחד את השני בגוף, להבין מהלכים אלוקיים. אבל אומר אור החיים הקדוש, תדע שזה מה שהגמרא בסוכה נ"ב אומרת, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא לוקח את הסמך מם ושוחט אותו. הוא אומר, וכי שייך שחיטה במלאך, מה קשור שחיטה במלאך? איך הסברת את זה, יצחק? איך הבנת את הגמרא שם? מהו ודא אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו? שינוי שם. אז יש, נכון, ברבי יהודה פתיא הוא כותב על הפסוק ולעבדה ויקרא שם אחר לעתיד לבוא שיהפוך השם את הרע לטוב. אז אנשים יקראו לילדים שלהם כמו מיכאל, גבריאל, ישראל, יקראו גם סמך מם א' למד, זה גם יהיה אחד מהשמות. ולעבדה יקרא שם אחר, שם של מי שנקרא היום אל אחר. אבל אומר אור החיים הקדוש, שחיטה של יצר הרע, הכוונה שהקדוש ברוך הוא יוציא את הטוב, יש לכל אחד טוב ורע. מאז חיית את הדעת, כולנו כלולים מטוב ורע. כולנו. מי שרובו טוב, הוא יותר קרוב לקדושה. נשאר לו לסלק את הרע המועד שנשאר. סמך מהם, רובו המוחלט רע. הוצאת הרע הזה, שהקדוש ברוך הוא מעביר את הטומאה מן הארץ, זה השחיטה שלו. זה נקרא להפוך אותו לטוב. אומר, וזה מה שתמצא ברבותינו, כמו רבי שבת למד דלת עם רבי שמעון למשל, שנתן בו עיניו ועשהו גל של עצמות. בזוהר כמה פעמים זה מובא. אומר, מה זה? חכמי ישראל הורגים, בכי שייך, שאדם שהוא צדיק, תלמיד חכם, שעליו נאמר, טוב עין, הוא יבורך. פתאום הוא הורג, איך? הגמרא אומרת, דקרי יבורך אלה יברך. אז הוא אומר, אם הוא יברך, יכול להיות שהוא הורג? איך נתן בו עיניו? הוא הורג? אומר אור החיים הקדוש, שהוא בסך הכל משך את הניצוץ האלוקי שקיים אצל אותו אדם רשע, והדביק אותו אליו. גם זה בהשגחה פרטית. אז זה דברים גבוהים, זה לא כל כך שייך אלינו. מה ששייך אלינו לדעת שני דברים. אחד, קץ שם לחושך. התורה אומרת, ואם מקץ 30 שנה ו-400 שנה יציאו כל צבאות השם. אנחנו יודעים שנשתעבדו רדו שנים. רק שהספירה מתחילה מלידת יצחק. אז 210 שנים שיעבוד, 86 שנה שיעבוד קשה. וכשהגיע משה רבנו, כבר תכבד העבודה לאנשים ויעשו בה ולשעו בדברי שקר, נהיה שיעבוד יותר קשה. כלומר, רגע לפני הזריחה, זה החושך הגדול ביותר שיש, רגע לפני הגאולה. אנחנו עוברים קשיים גדולים מאוד, גם אם אנחנו לא כל כך מרגישים, והקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים על ניסים, יבואו ויספרו כל מיני אנשים שנמצאים בתוך המערכת, שהרב ברוך השם צריך להגיד תודה לאל. מה קרה? הוא אומר, נתפסו שני מחבלים שרצו לעשות כמו הפיגוע בשמחת תורה, פה בירושלים תפסו אותם. ונמצאו עוד כמה עכשיו בעיר פלונית, בעיר אלמונית, שתבח שם, הוא ברור העולם, למה לא מפרסמים? הוא אומר, חלק כן מפרסמים. מפרסמים, אבל אנשים עסוקים בלשמוע מה קורה בעזה. ואז הוא שואל שאלה, והאמת היא שהוא שאל את השאלה, אני לא היה לי תשובה. אבל אחרי זה מצאתי תשובה. התשובה הזו ארוכה, ארץ מידה רחבה מני ים, אתם תשמעו לי, בסדר? ותציקו לרב יוסף חיים שילמד אתכם את זה. תשמעו לי, אני אומר לכם, אני אגיד לכם איפה מצאתי לזה התייחסות, ואני סומך על רבי יוסף, הוא יעשה עבודה נהדרת יותר טוב ממני. יש ביום שבת הקרוב י' שבט, זה תאריך פטירתו של הרשע שידוע, ותאריך פטירתו של האדמו"ר השישי, נכון? האדמו"ר השישי. יופי. היה חמיב, הוא היה חמיב של האדמו"ר הזה. והמחותן שלו, אבא של האדמו"ר האחרון, רבי מנחם מנדל של נורסון, יש לו ספר. תורת לוי יצחק. הוא היה מקובל גדול, תלמיד חכם, ויש לו רשימות שהוא כותב על המסכתות, שהוא מדבר על בניה ובן יהוידע, באמצע הוא כותב פתאום סוגריים, שהסוגריים האלו הם כל כך מתחברות למה שאנחנו עוברים היום. התלמיד הזה שאל, הרב, מה יש לנו עם עזה? למה תמיד שמתחילים עם עזה, זה גובה מאיתנו מחיר כל כך כבד? זה לא פצוע קל, זה לא רכב שיתהפך באיוש, זה לא התקלות פה בבית חנינה. כל פעם אתה מדבר על למעלה מ-9,000 טילים שנורו, עם כל טיל חס ושלום היה לוקח אדם אחד, 9,000 משפחות שכולות. כמה רחמים של השם. הוא אומר לי, מה יש לנו עם עזה? אז בהתחלה לא ידעתי, אחרי זה מצאתי את הדבר הזה, והכל שם זה סודות. אני אגיד לכם מה שאני הבנתי בצורה פשוטה, ואחרי זה אתם תשבו על הרב, הרב יגיד לכם את הדברים בעזרת השם טוב. אתם נפגשים איתו יותר ממני, זכיתם. אבל בפשטות אני אגיד לכם, כמו שכתב פה רחיים הקדוש, שזה לעומת זה עשה אלוהים, וכתוב ברבותינו ששני הסעירים של יום כיפור, אחד לשם ואחד לעזאזל, וכתוב ברבותינו, כך מביא אדמו"ר מקומרנה, רבי יצחק איזק יהודה יחיאל ספרין, של עזאזל הכוונה, זה לעומת זה עשה אלוהים ראשי תיבות עזאזל. כלומר, זה לעומת זה באמת. כל דבר שיש בקדושה, יש כנגדו בסתרה אחרה. אומר, תדע שכנגד בית המקדש, שהוא נקרא מלכות דקדושה, ובעיקר האיכל ואת קודש הקודשים, זה העיר עזה. והיא הקליפה של בהרת עזה המוזכרת בתורה. ועזה הזאת היא יונקת במקום שנקרא עולם התוהו, והוא כנגד עוד ה', ועולם התוהו היו בו שבעה מלכים שמוזכרים בפרשת וישלח, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום. אומר, השבעה מלכים זה האות ז', וכל אחד מהמלכים כלול מ-10, 7 × 10, 70 זה ע'. אומר, זה עזה. לכן כששמשון ירד לעזה, מה יש לך בעזה? מה אמרו להורים שלו? אין בכל בנות ישראל אישה טובה לך? והיה כתוב מעיד עליו כי טוענה הוא מבקש פלישתים. יש לו עניין. איך מבטלים את הקליפה? כבודו אמר, טוב, אני לא מבין בזה, רק מה שראיתי כתוב אני אומר, ואתם אחרי זה הרב יגיד לכם את הדברים. כתוב שהוא ירד שמה והוא ראה אישה זונה. אומר הרב, אם אמרת זונה לא צריך להגיד אישה. זה פשוט, המילה אישה מיותרת, והתנ״ך מדוקדק, כ"ד כתבי הקודש, לא נאמר סתם. אז הוא אומר, באמת, אישה מרמז על המלכות. כמו שיש מלכות דקדושה שנמצא בבית המקדש, שהיכל 40 אמה, וקודש הקודשים עוד 20 אמה, זה ביחד 60, והוא בסוד עיני מיטתו של שלמה 60 גיבורים סביב לה, וכל אדם, הגמרא בשבת אומרת שמקומו אמה. 60 גיבורים, 60 אמות. כנגדם בסדרה אחרה יש את האות סמך, שהמדרש בבראשית רבה אומר, שכשנאמר האות סמך, מרמז שנברא השטן באותה שעה. אז הסמך השישי מרמז כנגד הסמך מם. הלך שמשון, יורד לשם כדי לתפוס את המלכות הטמאה ולעלות אותה למקום קדוש. לכן אמרו שאישה הזאת היא פרוצה, עזת מצח, שנאמר, ומצח אישה הזונה, היה לך מאין תקלם. ככה נביא ירמיהו אומר. מה עשה שמשון? רצה לתקן את הדבר הזה כדי להפסיק את המלכות של הסתרה אחריו, ונוכל לעלות לירושלים למלכות דקדושה. אז הוא הלך, חי שם בעזה, ואז שמעו הגויים שהוא שם, ורצו להרוג אותו באור בוקר. אז הם ערבו לו. מה כתוב אומר לנו? והיא בחצי הלילה, הוא קם בחצי הלילה. והוא הולך ולוקח את השערים של העיר עזה, דלתות עזה. מה הגמרא אומרת בסוטה? כמה היה הרוחב שלהם? כמה? 60 אמה, גם שמה 60, מה קרה 60 דווקא? ותמיד שלמדנו את הגמרא הזאת, היו אומרים לנו, ערבנו באמת, 60 אמה, אמה, אמה. כמה שתגיד ששמשון היה רחב, כמה היה לו כתף של כמה, 60 אמה. אז רואים שזה סודות גדולים שיש שם, כתוב, בין כתפיו. מה היה שם? אומר רבי לוי יצחק, תדע שכתוב שהוא שם אותם על הכתפיים לא סתם. הכתוב לא בא לומר לנו דברים שהם בדיות. אלא כשהוא רצה לתקן את אותו מקום שנאמר עליו, ובין כתפיו שכן. על מי זה נאמר? בברכה של בנימין. בנימין היה חלק ירושלים בתוכו. אז הוא רצה לגמור את המושג הזה שנקרא קליפת המלכות של הסתרה האחרה. מה עשה שמשון? לקח אותם והעלה אותם. לאן הוא העלה אותם? מה כתוב? מי זוכר? על פני חברון. מה זה על פני חברון? הרב כותב שם מסוד גדול, מה זה על פני חברון, שהוא העלה את זה למעלה מאותה מידות, כדי לנצח את אותו מצח של טומאה, אותה עזות, בעזות דקדושה. מה שמתגלה ביום שבת ומנחה. ואחרי זה הוא עוד מעריך, איך ביחד זה מתחבר ומגיע עוד פעם לגמטריה עזה וכן הלאה. אתם אמרתי לכם, תשבו אחרי זה על הרב, הרב יעשה לכם את מה שצריך. אבל אמרתי לאותו תלמיד, תראה, כמה אנחנו, קצרי רואי, אנחנו לא רואים. אנחנו בטוחים שאנחנו מבינים שהיה פה איזו התגרות, ויצאנו להגנה, ועד יש פה איזו מלחמה כנראה שמתנהלת, מה שבאמת קורה, רואים מול העיניים, מבחינה פיזית זה נראה, גשמית זה נראה. אבל בעומק מה קורה? בעומק, שיש פה מלחמה, ולמטה, אז דבורה הנביאה כבר אמרה לנו שמן השמיים נלחמו הכוכבים מסיל אותם. אתה רואה פה מלחמה, תדע לך שזה מרמז על דברים גדולים שקורים למעלה. ואם אתה רואה שעכשיו נלחמים על עזה כדי לפרק אותה מהמקום שלה, הכוונה להוציא את בלעם מפיהם, זה אומר שמה מתקנים? אם עכשיו עוקרים את המלכות של טומאה, אנחנו בונים בזמן הזה את המלכות של הקדושה, את בית המקדש. לכן כל פעם שעזה נכנסת לעניינים, אנחנו קודם כל סופגים אבדות. כי זה לא פשוט לבוא ולתקן את המקום הזה של בין כתפיו שכן. שמשון לא היה טיפש. שמשון לא היה תאוותן חס ושלום. כתוב אומר שהקדוש ברוך הוא שלח את תפתח ואת בדן, אומר רבנו הארי, בדן אותיות נדב. הגמרא אומרת, בדן זה שמשון. אומר רבנו הארי, זה שמשון שבא נדב בגלגולו של שמשון. נדב זה לא היה אדם פשוט, נדב ואבהו, ואביהו, הגמרא אומרת שבאמת הם היו גדולים ממשה רבנו, ממשה ואהרון. ידעתי שהתקדש הבית מיודעיו של מקום, בקרובה יקדש, אמר לו משה לאהרון, אהרון אחי, חשבתי בי או בך, עכשיו ידעתי שהם גדולים, מני ומלך. שכבר הוא חוזר נדב לעולם הזה, יש מהר"ל על הש"ס שהוא כותב סוד גדול לפי דרכו. רבנו הארי כותב, תדע לך שהוא היה נשמת נדב. וכיוון שלא רצו לשאת מבת ישראל, לכן השם גלגל את זה שהוא יצטרך לעשות נקמה לפלישתים ולא לקחת בישראל. נכון שהרמב״ם כותב שגייר אותם חס ושלום לא בעל הגויה. הוא היה שופט, הוא העביר את התורה, 40 דורות שעברה התורה, 40 מוסרי תורה, שמשון אחד מהם. התורה עברה דרכו, כולה הוא שופט. הוא לא היה איזה חס ושלום, איזה גנגסטר, איזה... הוא היה אדם רציני, תלמיד חכם. אומר רבי לוי יצחק, תדע שבשמיים עליותיו, מה שהוא עשה, כל דבר שכתוב בפסוק, שהוא לקח את הסיעה, את הבריח, ועקר את הצירים, ואת הדלתות, מה זה כל דבר? הוא מרמז לך כל דבר על דברים גבוהים מאוד שהוא עשה, שכתוב ברבותינו. והכלל הוא אומר, שעזה היא בדיוק הצד שמקביל לקודש הקודשים וההיכל בירושלים. וכשרוצים לבנות את ההיכל בירושלים ולהביא משיח צדקנו שירד בית מקדש בנוי בעזרת השם, ישר מתעוררת מלכות הסתרה אחרה ורוצה לקעקע את בצטן של ישראל ולומר הם לא ראויים לדבר הזה. אז הם מתחילים, והוא כותב שהכי עזים שיש קיימים שם בעזה, שאין להם בושת פנים והם חצופים והם עושים דברים שאנושיות לא יכולה להכיל. זה הוא כותב לפני השבעה באוקטובר, הוא כבר לא בעולם פה בגוף. לפני למעלה מ-100 שנה הוא כתב את זה. היום אנחנו רק רואים שמה שהוא כתב אז זה תורת חיים, זה כבר כתוב. ושאתה רואה שמקעקעים ככה את עזה, שברוך הוא ברוך שמו, הקדוש ברוך הוא ישמור על כל החיילים וכל כוחות הביטחון, והתושבים בצפון שהיום גם ירו לשם כמה עשרות רקטות, אז שהשם ישמור עליהם. ואתה אומר, איך יכול להיות? 9,000 טילים ירו גר, ועוד הם יורים? מאיפה אתם יורים? מה, לא עשו כלום? כל ה-20 שנה, 30 שנה האחרונות, במקום שתאכלו, תשתו, תהנו, תבלו, יש לכם חוף ים, לכו. גויים, אין לכם ללמוד תורה. מה עסוקים? מנהרות. ולהתחמש, להרוג, לתכנן. למה? כי זה לעומת זה עשה אלוהים. בסופו של דבר, השכינה הולכת לשרות בבית המקדש, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. והשימותי את מקדשכם, אף על פי ששוממים, בקדושתם עומדים. המקום הזה מקודש, לכן יש איסור חמור לעלות להר הבית. למה? כי קדושתו של מקום שם, אף על פי שהוא חרב. אז כשכבר יש התעוררות בשמיים, לבוא ולבנות את בית האלוקים, לבוא ולבנות את בית המקדש, מיד מתעורר הסמך מהם, זה לעומת זה עשה אלוקים. ומה הוא אומר? רגע, מלכות דתומה חס ושלום, מי זו שצריכה לגבור? אז מעוררים, ומה הם עושים? קמים ושוחטים ולוקחים עליהם יהודים. למה לקחתם יהודים? מה ראינו בשם אור החיים הקדוש? שמכוח היהודים יש להם מעמדה. כי לסתרה אחרה אין כוח מצד עצמה. אין שני אלוקים חס ושלום. הם יונקים מהקדושה. אז הם עומדים למות, מאיפה הם יקחו קדושה? מה שאתה שואל, שאלה שלך מופיעה בזוהר. שואל על החלבי, הוא שואל על החלבי והבשרי, הוא אומר מילא נבלה וטריפה, שני בשורים, אבל חלב ובשר כל אחד לפני עצמו הוא טוב. מה הבעיה בערבוב שלהם? אז האמת היא שזה לא חלבי ובשרי באמת. הם אומרים בשורש, אנחנו גם בנו מאברהם אבינו. ואם זה קליפת ישמעאל שהתערבה עם עשיו, כמו שכתוב בזוהר, אז באנו מיצחק. אז ממה נפשך? אנחנו גם יכולים לטעון לכתר. ואתה בורא עולם גם ככה שבראת את העולמות, עשית באמת קדושה גדולה, וכנגדה סתרה אחרה להבדיל. אז מי אמר שזה יגבר על זה? ברוך הבא כבוד הרב. מי אמר? לכן כל פעם שבאים לטעון לכתר של הקדושה, מתעורר הכתר של הסתרה אחרה לומר, אנא אמלוך. וזה מה שבאמת כתוב בזוהר על סוף פרשת וישלח. וזה העיקר גדול שצריך לזכור אותו, שבזמן הזה אנחנו צריכים להרבות כמה שיותר תורה ויראת שמיים ואמונה, ולדעת שכל מה דוד רחמנא ליטב, ולכל מקום שהוא הוביל אותנו בפרט, לאיזה איסורים שאדם עובר, זה לא משנה בבריאות או בזיווג או בפרנסה או בזרע שקיימה, הכל בהשגחה פרטית, להוציא בסופו של דבר כוחות רוחניים שמחכים לגאולה. וכמו שקרה בפרשה שלנו, יציאו כל צבאות השם, שזה כל הנשמות שיהיו כלואות. כך אנחנו מברכים ומתפללים, כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, במהרה בימינו, נזכה לגאולה שלמה, מהרה בימינו, אמן. בכבוד הרב.